דפים אחורה. ובמדרש, בדברים רבה, אמר רבך, בוא וראה, שש מעלות היה לכיסו של שלמה, שנאמר, כן, מניין, שנאמר, שש מעלות לכיסא. כידוע, הכיסא של שלמה המלך היה כיסא מיוחד. ככה מובא גם בתנ"ך וגם במדרש, שכיסו, הכיסא שעליו שלמה המלך, היה כיסא מיוחד, כיסא מלכות מיוחד. הוא היה כל כך מיוחד שאחר כך ניסו או לקחת אותו או לעשות ממנו חיקוי. וכתוב שלכיסא הזה היו שש מעלות, שש מדרגות. וזה לא היה במקרה שהיו שש מדרגות, והמדרש הזה מפרט משהו שקשור בדיוק לכיסא של שלמה המלך. ובפרשה זו, פרשה זו זה פרשת השבוע, פרשת שופטים, הפרשה שנקרא השבת. ובפרשה זו כתובים שישה דברים בלא תעשה. כלומר, מתי שלמה המלך היה יושב על הכיסא הזה? כדי לעשות משפט. והנה בפרשת שופטים מצאנו שישה איסורים לא תעשה, שקשורים באופן כללי לעניין המשפט. אבל לא רק. אני המהר"ל עכשיו מפרט אותם. זה ממש מופיע בתחילת הפרשה. כן, בתחילת פרשת שופטים יש את ששת הלווין האלו, ששת האיסורים האלה. מה כתוב? לא תתה משפט, אחד, ולא תכיר פנים, שתיים, ולא תיקח שוחד, שלוש, ולא תיטע לך אשרה, ארבע, ולא תקים לך מצבה, חמש, ולא תזבח לשם אלוקיך, שור ושה, אשר יש בו מום. הרי שישה דברים. זה ששת האיסורים שמופיעים בתחילת פרשת שופטים. הרי שישה, והיה הכרוז עומד לפני כיסא של שלמה. ליד הכיסא של שלמה היה עומד כרוז והוא מכריז. כיוון שהיה עולה מעלה ראשונה, היה כורז, הכרוז היה כורז, ומכריז ואומר, לא תתה משפט. היה עולה מעלה שנייה, היה כורז, לא תכיר פנים. היה עולה מעלה שלישית, היה כורז, לא תיקח שוחד. רביעית היה כורז, לא תיטע לך אשרה. חמישית, לא תקים לך מצבה. שישית, לא תזבח לשם אלוקיך, האיסור הזה שקשור להקרבת קורבן. עד כאן דברי המדרש. זה מכן מדרש מעניין, שמספר על סדר עלייתו של המלך לשבת על כיסא מלכותו. וכל פעם שבא, היה בא שלמה המלך לשבת על כיסא מלכותו, הוא היה שומע שמכריזים על ששת הדברים שכתובים בתחילת פרשתנו, פרשת שופטים. ככה המדרש מספר. טוב, זה סיפור מעניין שצריך כמובן בירור. שואל המהר"ל בעצמו, ויש לתמוע הרבה מאוד, מה אלו שישה דברים זה לזה? כלומר, למה הייתה הכרזה על ששת הדברים האלה כששלמה המלך היה בא לשבת על כיסא מלכותו? ובכלל, מה היה הקשר בין ששת הדברים האלה? כמובן, השאלה הזאת היא לא נשאלת רק על מה שהיו מכריזים לפני שלמה המלך, אלא השאלה הזאת היא קשורה על באמת פרשתנו, למה לצרף את האיסורים האלה זה לזה. שאגב, בשאלה של המהר"ל תמונה שאלה יותר יסודית, האם הדברים שמופיעים בתורה סמוכים לזה לזה, הם נכתבו כי ככה יצא, או שמא עלינו לחפש את ההיגיון הפנימי, האלוקי, שיש בין דבר לדבר. לא ייתכן שהתורה שהיא נכתבה בכתב אלוקים, אין בה סדר. ההפך, המהר"ל בתחילת הספר הזה, נתיבות עולם, בנתיב התורה, הוא כותב שהתורה היא סדר העולם. זה הסדר הפנימי של העולם. סדר שכל דבר זה במקומו. יש א' ואחר כך ב' ואחרי ג', הנה במעשה הבריאה, התורה בעצמה מעידה שיש סדר לעולם. היא אומרת לך מה נברא ביום הראשון, ומה נברא ביום השני, ומה נברא ביום השלישי. לכאורה מה אכפת? מה זאת אומרת? אם העולם לא היה נברא לפי הסדר הזה, העולם לא היה נראה כמו שהוא נראה. הוא לא היה גם מעיד על מי שברא אותו. כי כל עניין העולם זה להעיד על הבורא. מתוך שאתה מתבונן בעולם, אתה לומד להכיר את מי שאמר, והיה העולם. אז אם בעולם יש סדר, קל וחומר בתורה יש סדר. ובאמת מצאנו ביטויים כאלה של סדר ביחס לתורה. שישה סדרי משנה. יש סדר. יש סדר למשנה. ודאי שיש סדר לתורה. אז אם כן, המהר"ל שואל שאלה פה מאוד מהותית. למה ששת האיסורים האלה באו כאן? זה ליד זה. האם יש ביניהם קשר פנימי? כן.
בדברים זה כל ימה, שיש דורשים סמוכות, נכון? אבל שם התורה זה לא כל
ימה. מה?
בדברים זה כל ימה, שדורשים סמוכות.
ואז מה אתה שואל? אם זה ככה בכל התורה?
יש מחלוקת.
כן, יש בזה מחלוקת, אבל גם כשאומרים שיש בה מחלוקת, זה אומר שלפעמים הסדר הוא לא גלוי. כי גם מי שטוען אין מוקדם ומאוחר בתורה, הוא לא מתכוון להגיד שאפשר לכתוב מה שרוצים, איפה שרוצים. נו, ברור. הכוונה שזה עמוק, שחייבים לפעמים אנחנו חייבים לחפש את הסדר העמוק שיש בדברים. בגלוי זה נראה שכאילו אין מוקדם ומאוחר. זה אפשר לתרץ על ידי זה כמה דברים, אבל בעומק העניין ברור שיש סדר.
ולפעמים אולי בגלל לראות שזה גבוה, אז אין לסת את זה.
אז לפעמים, בגלל שזה מאוד גבוה, זה אומר שאנחנו חייבים לחפש סדר גבוה. כי לפעמים התורה מדברת בסדר של העולם הגלוי, בסדר של העולם הגלוי, ולפעמים התורה עוסקת בסדר של העולם העליון. אבל גם את זה צריכים להכיר. איך הסדר של העולם העליון מתגלה בסדר של העולם שלנו. זה גם חוכמה מיוחדת. אם אתה אומר שהתורה עוסקת בסדר של העולם העליון, אבל איך הוא מתגלה בעולם שלנו, בתוך העולם שלנו? טוב, אז אנחנו עכשיו מנסים להבין. ויש לפרש. זה מה שעכשיו המהר"ל רוצה להסביר. ויש לפרש. כי הכיסא שייך בו משפט. ודבר זה ידוע, כי אין דבר מתייחס למשפט כמו הכיסא. למשל, יש נוסח כשהבית דין יושב, שצריך להיות כתוב כשהם כותבים את פסק הדין, מעשה הדין, במותב תלתה. במושב של שלושת הדיינים. הדיינים חייבים לקבוע לעצמם מקום. אתה לא יכול לפגוש דיינים ברחוב ולהגיד לדיינים, בבקשה תפסקו לי את הדין. אין דבר כזה. צריך ללכת למקום הדין. בעלי הדין צריכים ללכת למקום הדין. כן? בכל מקום ומקום, הכיסא, כיסא מלכותו, כיסא המלכות, כיסא המשפט. הכוונה, מקום קבוע שלשם באים לעשות את הדין. יופי. עכשיו, זה הכיסא של שלמה המלך, הוא מסמן את המשפט בשלמותו. כולנו יודעים ששלמה המלך התפרסם בזכות משפט שלמה. ושם באמת כתוב שהמלך ישב על כיסו. לא ידעו לפתור את הבעיה, החמורה מאוד שהתגלתה בזמנו. הייתה בעיה מסובכת בין שתי נשים שרבו על תינוק אחד. כל אחת טענה, טענתה הייתה שהיא האימא של אותו תינוק. ושלמה המלך ישב על הכיסא והוא פסק את הדין. והוא הצליח לפענח את התעלומה הזאת. למה הוא אומר את זה? עכשיו הוא מסביר. לפיכך, כאשר עלה שלמה בכיסא, היה מכריז, לא תתה משפט. אם ירצה לשבת על הכיסא, ויהיה כיסא שלו, כיסא קיים. שלב ראשון. שלמה המלך, אתה בדרך לשבת על כיסא מלכותך? כן. תדע לך שהכיסא שלך יתקיים, כלומר, שאתה תתמיד במלכות, בתנאי אחד, שלא תתה משפט. אם אתה תעשה משפט צדק, אז אתה תתמיד בישיבתך על כיסא מלכותך. כי המלך יעמיד את העולם בדין. זה תפקיד חשוב ביותר שיש למלך. אחד מן התפקידים המאוד חשובים שיש למלך, זה לעשות משפט. נכון שיש בית דין, נכון שיש סנהדרין. אבל למלך יש גם סמכות לדון, אפילו שלא מן הדין, כלומר, שלא לפי הסדרים הרגילים. הרי כל משפט שלמה, למה היה? כי בתי דין האחרים לא הצליחו להכריע בדין הזה, לא היו עדים. בתי דינים הם צריכים לשפוט על פי כללים מסוימים. יש פרוצדורה משפטית, נכון? המלך הוא פטור מן הפרוצדורה המשפטית. יש משפט המלך שהוא עוקף את הפרוצדורה הרגילה. ואם כן, הכרוז היה אומר, כבוד המלך, אתה עכשיו הולך לשבת על הכיסא, אתה מטפס על המדרגה הראשונה. אתה לקראת על ידך על כיסא מלכותך. דע לך שישיבתך שם היא תלויה עכשיו בקיום האיסור הראשון. לא תתה משפט. וכאשר עלה עוד מעלה, היה מכריז, לא תכיר פנים במשפט. אחרי האיסור הראשון, עולה על המדרגה השנייה, לא תכיר פנים במשפט. מה הכוונה? מה הפירוש? אומר המהר"ל, ואין פירושו המכיר פנים במשפט שמשקר במשפט, כי זה כבר כתיב, לא תתה משפט. זה כבר נאמר באיסור הראשון. אז מה התוספת בלא תכיר פנים במשפט? אבל המכיר פנים כמו שפרשו זיכרונם לברכה, שלא יאמר השופט, אסור לו להגיד, עשיר הוא, ואין כבודו לחייב אותו, אזקנו, ואחר כך אומר אליו שישלם. ועל זה נאמר לו תכיר פנים, אף על גב שאין כאן דין, שקר. אם כן, חידוש מאוד גדול. גם אם באופן מעשי נעשה משפט צדק, אסור גם באופן פורמלי להטות את המשפט לטובתו של האדם לפנים. כלומר, באופן גלוי. כמו שכתוב כאן, שהאדם עשיר ואני באים להתדיין, ואני העשיר יגיד לשופט, תשמע טוב, אם אתה עכשיו תחייב אותי, יהיה סקנדל גדול מאוד, זה יתפרסם בכל מקום, זה יפגע בשמי ובעסקים שלי. סיפור ידוע. אז מה אני מבקש ממך? בוא, אנחנו נעשה בינינו עסק טוב. אתה תחייב את העני, ואתה תזכה אותי. ממלא העני הזה, שיחייבו אותו או יזכו אותו, מבחינת ההד הציבורי, אין לזה שום משמעות. אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא יודע מי הוא. אבל אני, פלוני, אלמוני, שכולם מכירים אותי, אם יצא עליי שחייבו אותי במשפט, אתה מבין שזה עלול לפגוע בי קשות. אז אנחנו נעשה עסק. אתה תזכה אותי, ואתה תחייב אותו, אבל אני אשלם. מה אכפת לך? אחרי שנצא מהמשפט, אני אתן לך את כל הסכום, ואתה תעביר לעני. וככה, אני לא הפסדתי, והוא לא הפסיד. ככה כולנו נצא בסדר מן העסק הזה. על זה יש עזרה חמורה של תורה. עניין המשפט זה לא רק עניין השלמה ממונית. זה לא רק מלחמה על האינטרס הזה או האינטרס הזה. עניין המשפט והדין זה גילוי האמת בעולם. שנאמר, על שלושה דברים העולם עומד, על הדין, על האמת ועל השלום. ואם חלילה וחס מגיעים למצב כזה במערכת המשפטית, אתה מקעקע את יסודו של עולם. בני אדם מתרגלים לא לעבוד ביושר. שופטים נעשים שותפים לשקר. שקר, אמרו חכמים, אין לו רגליים. כל האותיות של המילה שקר הן אותיות על רגל אחת. הן לא יכולות לעמוד. ולכן, כשאם יעשו כדבר הזה, אף על פי שלכאורה אני לא יוצא נפסד, העולם מפסיד. מדרגת האמת בעולם נפגמת. כי כל העניין של הדין זה הופעת מידת האמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. בראשית ברא אלוקים, אלוקים זה מידת הדין, בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות של המילים האלה זה אמת. בראשית תף ברא א' אלוקים מ', סופי תיבות אמת. וגם סוף מעשה בראשית, אשר ברא אלוקים לעשות, סופי תיבות אמת. העולם יסודו באמת וסופו באמת. לכן אומר המהר"ל שכששלמה המלך היה עולה על המדרגה השנייה, היו מזהירים אותו. כל אחד צריך שיזכירו לו מה חובותיו. גם מלך צריך שיזכירו לו מה חובותיו. אז היו, הכרוז היה אומר לו, לא תכיר פנים במשפט. שלוש. ואחר כך אמר, כאשר עלה מעלה שלישית, היה הכרוז אומר, לא תיקח שוחד. ודבר זה עוד יותר, שלא ייקח שוחד אפילו לשפוט אמת. כי המכיר פנים סוף סוף היה מתחיל בשקר כשפסק הדין. אבל הלוקח שוחד, אפילו אם דן דין אמת, אפילו אחי, הוא בכלל לא תיקח שוחד. עכשיו, אתם רואים, המהר"ל מסביר שיש פה הדרגתיות. בהתחלה לא תתה משפט, זה שקר בדין עצמו. אחר כך, לא תכיר פנים, אמנם בסוף הדין הוא אמת, אבל הוא נעשה דרך שקר. זיקה את החייב וחייב את הזכאי, למרות שבסוף אין נזק שיוצא מזה, זה עדיין לא אמת. והדרגה השלישית זה בכלל עוד יותר. שמה? השופט דן משפט צדק. הוא לא מחייב את הזכאי, והוא לא מזכה את החייב. הוא מחייב את מי שצריך לחייב, והוא מזכה את מי שצריך לזכות. מה לא טוב אם ככה? שהוא לוקח שוחד, אבל השוחד הזה לא קלקל את הדין. לא בגלוי ולא בסמוי. אז למה אסור לקחת שוחד? גם על דעת זה שהשופט ידון משפט צדק. אסור לקחת כסף. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. כי יכול להיות שעכשיו המשפט יוצא נכון, אבל השופט הזה הוא כבר נוגע בדבר. הוא הופך להיות אדם נגוע. הוא כבר לא בלוק של אמת. יש פה סדק. עצם לקיחת השוחד זה כבר קלקול. אז יכול להיות שכרגע במשפט הזה זה יצא נכון. אבל לאחר מכן המחשבה שלו היא כבר מתבלבלת. כי הוא נוגע בדברים שהם לאיתו ואתו. הוא ייקח את זה בחשבון, הוא לא יוכל לקיים, לא תגורו מפני איש. הוא הופך להיות חלש, השופט הזה שלוקח שוחד. אפשר לקנות אותו, אפשר להטות אותו. לא משנה שעכשיו זה יצא טוב, פעם הבאה זה יצא לא טוב. אפשר להשפיע עליו. אוי ובוי אם יש שופט כזה שאפשר להשפיע עליו. שאפשר לקנות אותו, שאתה יכול להשחיל לו קצת כסף, ובזה הוא כבר יהיה מוכן לעשות הכל. יש פה קלקול מידת האמת. כל מה שקשור לכסף, זה דבר שהוא מאוד מסוכן. בהתחלה אתה משלם כסף עבור דבר נכון, ולבסוף אתה משלם כסף עבור דבר לא נכון. אסור לאדם להיות תלוי בדבר הזה. במיוחד השופט שאסור לו להיות תלוי בכלום ובאף אחד. ואם הוא ישחיל כסף לכיסו, זהו, הוא אדם תלוי. הוא כבר לא יהיה אדם אובייקטיבי. הוא אדם שאוהב מתנות. ולכן הוא אדם מאוד מסוכן. אדם כזה שמקבל כסף, לא משנה בשביל מה, הוא אדם מסוכן. זה שלושת הדברים האלה שהראשונים שהיו מזהירים בהם את המלך כשהוא עלה לשבת על כיסא מלכותו. אומר המהר"ל, הרי אלו שלוש מדרגות, כל אחת יותר מן הראשון. הכוונה בדבר זה דבר יותר דק. יש פה דבר יותר דק. בהתחלה זה בכלל לא תתה משפט. לעשות שקר, ממש, בדין. רק לפנים, כן, מכלפי חוץ, זה שקר. אבל כלפי פנים, נעשה משפט צדק, עם כל זה, זה כבר לא טוב. ופה עוד יותר דק, שאפילו שהשופט ישפוט משפט צדק, אם הוא מקבל שוחד, הדין שלו פסול. אוי ובוי, אם הוא מקבל כסף מאחד מבעלי הדין. שלוש דרגות. וכאשר שומר אלו דברים השייכים למשפט, אז ישב על כיסא המלכות באמת, ויהיה קיום לשבטו על כיסא מלכותו, כי אין כיסא מלכות, רק המשפט. דכתיב, מלך במשפט יעמיד ארץ. ולכך היה כרוז יוצא באלו שלוש מעלות, כל אחד מעלה יותר על הראשונה. ואלו שלושה הראשונים כולם, הוא שחוטא במשפט אל האדם. כלומר, שלושת הדברים האלה, שלושת האיסורים הראשונים שמופיעים בפרשת שופטים, כן, ש... מינו כאן, לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, הכל בן אדם לחברו. שהשופט מטה פוגע בדין כלפי הזולת. ושלושה אחרונים שחוטא אל השם יתברך. שלושת אחרונים, זה היה, לא תיטה לך אשרה ולא תקים לך מצבה ועניין הקורבנות. עכשיו נקרא את שלושת האחרונים. והמלך מפני שהוא מלך יש לעשות משפט לבריות, כי זהו מלכותו, זה התפקיד של המלך. ומפני שהוא מלך יש לחשוש, כי ירום לבבו ולא יעובד השם יתברך בשביל רום לבבו. מכל המידות, מה המידה היחידה שהתורה הזהירה את המלך מפני קלקולה? מידת הגאווה. מדוע? בגלל שהמלך אין מישהו עליו, מעליו אין לו שום אף אחד, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז אם כן, מה הסכנה הכי גדולה שמרחפת על המלך? סכנת הגאווה. לכן בפרשה שלנו, פרשת שופטים, יש הזרה למלך, פן ירום לבבו מאחיו. מפה למדנו שיש הבדל מאוד גדול בין הנהגה לבין גאווה. זה לא אותו דבר. הנהגה זה ודאי להפעיל את סמכותו כדי להנהיג את העם, בני אדם, לעשות סדר במדינה. גאווה זה כבר תכונה נפשית. יכול להיות מנהיג ענב, ויכול להיות גאוותן, שהוא בכלל לא מנהיג. אבל אם כן, התורה מזהירה את המלך מפני המידה הזאת, מידת הגאווה. זה מידה מסוכנת ביותר, ובאמת המלך נבחן בדבר הזה כל הזמן. כיוון שאף אחד לא יגיד לו שום דבר, אז זה בינו לבין עצמו, הוא חייב לבחון את עצמו. הוא חייב לעשות בדיקה פנימית כל הזמן, לראות האם חלילה וחס הוא לא נדבק בווירוס הגאווה, שזה וירוס מסוכן ביותר. והוא מאוד חשוף לווירוס הזה, וירוס הגאווה, הוא מאוד חשוף לווירוס הזה. צריך זהירות מאוד גדולה. אז מה עשתה התורה? אז התורה הסמיכה לשלושת האיסורים האלה, ששייכים לענייני משפט, שלושה איסורים נוספים, שהם הפעם בין אדם למקום. זה מה שהוא מסביר עכשיו. ומפני שהוא מלך, יש לחשוש, כי ירום לבבו, ולא יעובד השם יתברך בשביל רום לבבו. ולפיכך היה יוצא הכרוז, שאם רוצה שלמה שיהיה יושב על כיסא מלכותו, יהיה נזר בדין, זה דבר אחד. ושיהיה עובד השם יתברך, כמובן, כלפי חוץ יעשה משפט צדק, ובינו לבין קונו יהיה מלא מידת ענווה. ולכך, על ידי זה שהוא יעבוד את השם, הוא יהיה ראוי להתמיד במלכותו, להיות מלך. ולכך לא ייתה אשרה, שהיא עבודה זרה, כי מצד המלכות אין כאן הכנעה מלפני השם יתברך. לכך יש לחוש לזה יותר. מה זה אשרה? אשרה זה סוג מיוחד של עבודה זרה. הסוג הזה של עבודה זרה, במה היה כרוך? שבוחרים הר או גבעה, מקום גבוה, ולא די שהוא גבוה המקום, אלא עוד נוטעים במקום הזה עצים גבוהים. ותחת העצים האלה היו עובדים עבודה זרה. טוב. והתורה אומרת שכשניכנס לארץ ישראל, זה קרה בזמן יהושע, אתם תמצאו פה בארץ ישראל הרבה מקומות גבוהים כאלה, שפתאום תראו בראש ההר או בראש הגבעה עצים. ותדעו לכם שזאת אשרה. וחובה לכרות את האשרה, לשרוף אותה, לבאר את העבודה הזרה הזאת. אבל מה היא מרמזת? היא מרמזת אני ואפסי עוד. היא מרמזת על גבהות הלב. עבודה זרה כזאת שהאדם הוא תופס מקום גבוה ושום דבר לא נמצא מעליו. הוא הופך להיות בעצמו עבודה זרה. וחכמים אמרו שאיפה שבעל הגאווה נמצא, אין השכינה שורה. זה גאווה. יש עבודה זרה כזאת של גאווה. אז עובדי עבודה זרה אמרו, כן, אנחנו מאמינים בדבר גבוה. מה צריכים לעשות? לכרות. מזהירים את המלך, תדע לך, תיזהר. צריכים להיזהר מאשרה, לא תיטע לך אשרה. כל מלך הרי חפץ שיזכרו אותו, שיפרסמו אותו. אז במקומות גבוהים היו מעמידים כל מיני פסלים כאלה, דמות המלך, כדי שהמלך יתפרסם בכל מקום ומקום. לא תיטע לך אשרה. מנהיג זה לא להיות עם גאווה. זה דבר רע. ואחר כך, במעלה החמישית היה יוצא הקרוב, לא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוקיך. מה זה מצבה? אבן אחת, שמקדישים אותה לעבודה זרה. אבל זה יכול להיות אפילו גם לעבודת השם. גם זה אסור. שזה גם כן מעניין עבודה זרה. כי השם יתברך הוא כולל הכל. ולפיכך אמרה תורה, לא מצבה, אלא מזבח אבנים תעשה לי. עבודתנו, עבודת השם, צריכה להיות דווקא על מזבח. מה ההבדל בין מצבה לבין מזבח? מצבה אבן אחת. מזבח, איסוף אבנים. בונים מכמה אבנים את המזבח. מה ההבדל המהותי בין מצבה לבין המזבח? מסביר המהר"ל. בוא אני אסביר לך. עבודה זרה זה לבודד את הכוחות. אתה מאמין בכוח כזה, ואתה משתעבד לכוח הזה, וכל כוח עומד בנפרד. לעומת זה, להבדיל, הקדוש ברוך הוא כולל הכל. ולפיכך אמרה תורה, מזבח אבנים תעשה לי, כי מזבח אבנים יש בו ריבוי אבנים, ומזבח זה ראוי אל השם יתברך, אשר הוא כולל הכל. אבל עבודה זרה, שזה עובד לאש, וזה עובד למים, וכולם כוחות פרטיים אינם כוללים, היה להם מצבה אחת. כלומר, מה זה מצבה? מצבה זה פרטיות. זה כוח פרטי אחד. לכן זה אבן אחת. ומה זה מזבח? אחדות הערכים. כללות הכוחות. מזבח הכולל את כל הכוחות. זה מתאים להשם אחד ושמו אחד. הקדוש ברוך הוא אדון כל הכוחות. לכן במזבח יש ביטוי לדבר הזה, שלוקחים אבנים, 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 ובונים בניין שלם אחד. ומצבה זה אומר שמאמינים רק בכוח מבודד. פעם זה אש, פעם זה רוח, פעם זה מים, פעם זה שמש, פעם זה ירח. כל פעם כוח מבודד אחד. מצאת שבזמן האבות יעקב אבינו הקים מצבה כשהוא יצא ללבן. אז איך הוא עשה דבר כזה? מסביר המהר"ל ואומר על פי רבותינו, אף על גב שהייתה מצבה אהובה בימי האבות, שאז אף שהשם יתברך כולל הכל, היה כל אחד מן האבות דבק במידה מיוחדת, ולכך היו מקימים מצבה וכאשר באו ישראל שהם אומה כללית, והם דבקים בו יתברך, לא בכוח פרטי, רק בכוח כללי, הן של השם יתברך. ולפיכך סנה אז המצבה שהיא שייכת על עבודה זרה שהיא כוח פרטי בלבד. כי כאשר מקים מצבה הוא כאילו עושה זה לעבודה זרה שהוא כוח פרטי. לכך היה הכרוז החמישי אומר לא תקים לך מצבה שדבר זה עניין עבודה זרה כאשר מקים מצבה. זאת אומרת בזמן האבות עדיין לא הופיע עם ישראל. עדיין אין כוח כללי של אומה. אין עדיין גוי אחד בארץ שהוא בנוי מהרבה פרטים, אבל אומי כעמך, כישראל, גוי אחד בארץ. לכן מדרגת המזבח לא הייתה קיימת עדיין בתקופת האבות. בכל עניין ועניין. אלא היה הדבר כזה שכל אב ואב גילה ערך מסוים. אברהם אבינו מידת החסד. יצחק אבינו מידת מסירות נפש. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אז עדיין אפשר היה לסבול מציאות של מצבה. אבל אחרי שבעולם יש עם כמו עם ישראל, שהוא מעיד על אחדות הבורא, שלמרות שהוא בנוי מהרבה פרטים, והוא בנוי מהרבה חלקים, והוא ריבבות אלפי בית ישראל, אבל כוח אחד מחבר את כולם. ולכן עכשיו אסור מצבה. צריך להראות את הכוח הכללי הזה המאחד את כולם. איך מראים את הכוח הכללי הזה המאחד את כולם? בונים מזבח מאבנים רבות. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. כל בית ישראל, אבנים אבנים, בונים ביחד מזבח אחד. זה היה המדרגה החמישית. ומה היה במדרגה השישית? הכרוז השישי היה אומר, לא תזבח שור עושה כל מום רע. דבר זה גם כן מעניין עבודה זרה, כי יש להביא קורבן שלם, כמו שיתברך שלם אל השם, אל הקדוש ברוך הוא שהוא שלם, צריך להביא מזבח, צריך להביא על המזבח, בהמה שלמה. אבל קורבן פסול שייך לאלוהים אחרים, שהם חסרים ובעלי מום. ולפירה כאשר מקריב קורבן פסול, דבר זה מעניין עבודה זרה, וכאשר המלך עושה משפט השייך לאדם, והשייך לשם יתברך, יהיה לו כיסא משפט מקוים, ומיושב לגמרי. כלומר, שלושת הדברים הראשונים בין אדם לחברו, זה משפט צדק, בין איש לרעו. ושלושת הדברים האחרונים, זה על המידות הפנימיות, שצריכות להיות במלך, בקשר שלו עם ריבונו של עולם. כי המלך אין על גביו, אלא אלוקים תרועת מלך בו. זה מה שיש לו. הקדוש ברוך הוא. מתחתיו כל העם. אז כלפי העם יש לו מחויבות של משפט צדק. וכלפי הקדוש ברוך הוא יש לו מחויבות של ענווה. והוא עומד בתווך. ולכן יש עזרה למלך מצד אחד להיות מדגדק במשפט כלפי נתיניו, ויש לו עזרות שקשורות לעבודה זרה, כלומר לעבודת השם התמימה. כי מי הקדוש ברוך הוא יונק את סמכותו ואת כוחו ואת כיסא מלכותו, עד כדי כך שהשלמה המלך כתוב בספר דברי הימים שהוא ישב על כיסא השם. שלמה הבין את זה מאוד, והוא התפלל אל השם שייתן לו לב שומע, שהוא יסייע בידו לשפוט את העם משפט צדק. כי בלי שהקדוש ברוך הוא יאיר את עיניו וישרה את בינתו בליבו, אז הוא לא יצליח. אז יוצא שפרשתנו היא פרשה נפלאה. היא מתחילה בששת הלווין, שבעצם קשורים אחד לשני, כשהמלך יש לו חובות כלפי מטה, וחובות כלפי מעלה. והוא עומד בין שלושת אלפים הראשונים כלפי מטה, לשלושת אלפים האחרים, שהם החובות שלו כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי ריבונו של עולם, מלא ענווה. כלפי העם, הוא מנהיג אותם באמת וביושר ובתמים, על פי שלושת האיסורים שמפורשים כאן. ככה מפענח המהר"ל את סמיכות הפרשיות של הפסוקים שמופיעים בתחילת פרשת שופטים. שפרשת שופטים היא פרשה שמתארת את כל המוסדות שצריכים להיות בעם ישראל כדי שהעם הזה יהיה שלם. משכן לאלוקים. משכן זה ראשי תיבות מלך, מם, שין שופט, כף כהן, נון נביא. אלו ארבעת המוסדות שהם ייחודיים לעם ישראל בשלמותם, ועשו לי מקדש, משכן, ושכנתי בתוכם. אבל מי באמת אחראי על כל הסדר הזה? המלך, לכן הוא מופיע נרמז באות מם שבמילה משכן. מלך, שופט, כהן, נביא. זהו. שבת שלום. פגש בעזרת השם. השיעור הבא יהיה ביום שני. ממשיכים. ביום ראשון יש יום עיון על הרב קוק. זה ג' באלול. אז יש שיעורים כלליים במכון. והשיעור הבא במערל יהיה ביום שני ב4:30. יש שיעור במערל כל יום, חוץ מיום שלישי. כפי שקיבלתם בטח את התוכנית. כן, אז אני לא יודע בדיוק אם אנחנו נמשיך את זה. בכוונה רציתי ללמוד את זה היום בקשר לפרשת שופטים. או שאני אגייס ספרים עד ליום שני, או שאני אכין דפים. אבל נמשיך ללמוד בנתיבות עולם. כן. אז או תגייסו ספר, יש מעט מאוד, יכול להיות שצריך לבקש מן הספרן נתיבות עולם א', או תשיגו את הספר או שנצלם לפי הצורך. בסדר? יופי.